ומכאן אל מתחת לאף שלך, אוסף מאמרים שכתב ג'ורג' אורוול, מאמרים שחושפים את השקפת עולמו, כתובים בסגנונו החד. באולפן מתרגם הספר יועד וינטר סגב, וגיורא גודמן שכתב את המבוא. וג'ורג' אורוול הוא בכלל לא השם האמיתי.
השם האמיתי של ג'ורג' אורוול הוא אריק בלר, והוא שינה את השם שלו כשהוא פרסם את הרומן הראשון שלו, דפוק וזרוק בפריס ולונדון, ב-1933. עובד על הספר הזה כבר כמה שנים, הוא כנראה גם זרק גרסה מוקדמת יותר, וכשהספר כבר התפרסם, אחרי שהוא עבר כמה וכמה מוציאים לאור, אז הוא קצת איבד את האמונה במה שהוא כתב. מעבר לזה, יכול להיות שהוא לא רוצה להביך את ההורים שלו, שחברים שלהם ישמעו שהבן שלהם מתגלגל בכאלה מקומות, והוא הציע כמה שמות למוציא לאור ויקטור גולנץ, אחד מהם שהם בחרו ביחד היה ג'ורג' אורוול.
הוא מתאר בספר דפוק וזרוק בפריז ובלונדון עוני מחלי ממש, וזה מתוך בחירה. מדוע הוא בחר להתלבש כעני, לחיות כעני, לסבול כעני? יועד וינטר סגב,
מנקודת המבט הספרותית נראה לי שאצל אורוול יש איזושהי מגמה קבועה לנסות להסתכל מהעיניים של מה שהוא קורא האדם הפשוט, האדם הרגיל, האדם הממוצע. הרצון שלו זה כל הזמן להיכנס לראש של הבן אדם הרגיל, וזה גם מסר פוליטי אצלו, זה לא רק מסר חברתי. אז הניסיון שלו היה שם גם להבין, וגם דרך זה להתפתח, או לצאת מהחטא שהוא ראה בעצמו בשירות שלו בבור, משהו להגיע להרחיב על זה קצת לדימוק.
אני רואה בזה בהחלט משהו שהוא פסיכולוגי. הדמות של אריק בלר מזכירה לי קצת את פרנציסקוס הקדוש בימי הביניים, שאומר אין לי אבא אלא אבא שבשמיים, הוא מוותר על כל הרכוש מאבא הסוחר העשיר שלו. הרבה מהדמות של אורוול היא באמת מהדמות של הקדוש הנוצרי בימי הביניים, כמו שהוא מתואר, הפרישות, הסגפנות, להתחבר למוכי גורל וצרת אב שחפת בעולם המודרני, ושלא במקרה גם כן מתייחסים לאורוול כקדוש החילוני של המאה ה-20, אלה שמעריצים אותו. אבל הוא גם אהב את הדמות הזאת והוא טיפח אותה, וזה היה חלק מהמיסטיקה שהוא יצר סביב עצמו. והיה כאן גם סופר שחיפש חומרים לכתיבה. אחד הדברים שמעניינים בדפוק וזרוק בפריז ולונדון, זה שכל עוד הוא כתב על החיים של העניים, הוא לא ממש השיג את הפריצה שלו. אבל ברגע שבתקופה שלו בפריז נגנב המעט שהיה לו, והוא חי בצמצום ובעוני גדול בעצמו, אבל הוא היה חייב לא רק לכתוב אלא ממש לעבוד כשוטף כלים במטבח במשך כמה חודשים, דווקא זה נתן לו את החומר לפריצה הראשונה שלו. זאת אומרת שהשהייה שלו בשולי החברה הייתה מבחירה שיכולה להיות גם פסיכולוגית, גם ספרותית, וגם כמו שיועד אמר, בחירה פוליטית ואידיאולוגית, אבל בסופו של דבר היא זאת שיצרה את כל הדמות הזאת של ג'ורג' אורוול, עוד לפני שהוא הפך להיות מפורסם ועשיר מאוד, הודות לחוות החיות ב-1984.
נדבר על זה עוד מעט, אבל אולי קודם, יועד וינטר, כמה נקודות ציון בתולדות חייו?
אורוול הוא ככה בין טיפוסי למעמד הבינוני הגבוה הנמוך, כמו שקרה לזה.
מה זה בעצם המעמד הבינוני?
או אולי זה אולי דבר שטוב יותר שגיאור יסביר בתור היסטוריון של בריטניה בתקופה שלו.
קודם כל, כלי העבודה של אורוול, כמו שאנחנו יכולים לראות מהמשפט המאוד מפורסם הזה, זאת האירוניה. האנגלים עסוקים היו, הבריטים בכלל, במיוחד האנגלים עסוקים בלי סוף בריבוד החברתי, לאיזה מעמד האדם שייך, וההגדרה הזאת, המעמד הבינוני הגבוה נמוך, אורוול בעצם מסכם בדרכו האירונית את כל העניין. הוא נולד בתחתית המעמד הבינוני, זאת אומרת, אתה לא מהמעמד הנמוך, אתה לא ממעמד הפועלים, אבל אתה מחויב לצוגה של עושר שלא תמיד יש לך. לפעמים אתה מחפש את זה כמו אבא שלו באימפריה, שהלך להרוויח את הכסף שלו בהודו. בכל אופן, אורוול עצמו הוא בן למעמד הבינוני מבחינת הדרך שגידלו אותו ומבחינת רמת ההשכלה שלו, אבל הוא עשה החלטה מאוד חשובה לחיים שלו, ושהוא לא המשיך מאיתון בספר היוקרתי.
איתון הוא למד על מלגה, כי היו מקומות לאנשים לא עניים אבל מהמעמד הנמוך יותר, אם הם מוכשרים, ללמוד על מלגה.
הם במעמד המתאים אבל אין להם מספיק כסף לזה, אבל יש להם יכולת והוא הוכיח את היכולת הזאת. אבל מאיתון ממשיכים הלאה לאוקספורד או קיימברידג' האוניברסיטאות, שאחריהן אתה מקבל את המשרה הנחשפת, בין אם זה בסיטי של לונדון או בשירות המדינה, וכאן הוא עצר. אחרי איתון הוא הלך לבורמה פתאום. הוא הגיע למשטרה של האימפריה בבורמה, שזה מקום מאוד לא מתאים למישהו שעבר את המסלול ההשכלה שלו, ובוודאי היה אורח מוזר שם. הוא שרת בבורמה 4.5 שנים והחליט לעזוב, כמו שהוא אמר, מכיוון שהוא ראה מקרוב את העבודה המלוכלכת של האימפריה. יותר מזה, הוא אומר, רק בעבודות כאלה אתה רואה מקרוב את העבודה המלוכלכת או לא. הוא חזר מבורמה לבריטניה כשהוא מלא ברגשי אשמה, את כל זה הוא מתאר בעצמו, ורצה עכשיו להתחבר ולהתקרב למדוכאים מבית. זו הזווית הפוליטית האידיאולוגית של הירידה שלו לחיים בקרב המעמדות הנמוכים. מדובר על מסעות ארוכים במשך שנים עם הומלסים ונוודים, שבהם הוא פגע עוד יותר בבריאות שלו. הריאות שלו היו חלשות מילדות, כנראה שבאותם שנים הוא גם נדבק בשחפת, מחלה שתהרוג אותו בגיל מאוד מאוד צעיר.
בגיל
47. הוא ניסה להתחיל לכתוב בסוף שנות ה-20, באותה תקופה, למעשה הדבר היוצא דופן אצל אורוול, שקריירת כתיבה כל כך קצרה של 20 שנה השאירה חותם כזה עמוק, גם בגלל הוא עצמו והכישרון העצום שלו והמאבק המתמיד שלו לכתוב את מה שאחרים לא רצו לראות, וגם בגלל העשורים עצמם. הוא כתב בשנות ה-30 וה-40 של שני העשורים הדרמטיים והנוראים של העידן המודרני.
יועד, מה משך אותך לאורוול?
זה בעצם
אתה תרגמת את הספר, כן. הזה שיצא עכשיו.
אורוול הוא דמות שכולם מכירים, אבל באיזושהי צורה כולם מכירים את השם לפחות בגלל שני הספרים המפורסמים שלו, חוות החיות ב-1984, אבל בעצם על האיש, לפחות בישראל, לא כל כך ידוע. באיזשהו שלב אני קיבלתי מתנה ליום הולדת, אני חושב שזה היה ב-1998, עותק של חוות החיות. קראתי אותו, ובמהדורה של פינגווין מופיעה ההקדמה המקורית שאורוול כתב לחוות החיות. ההקדמה הזאת לא רק שהיא מעלה פרשה מעניינת במיוחד בתולדות הספר, שהוא ספר כל כך ידוע, אבל איך הוא התפרסם ועל מה היה הסיפור שלו, לא תמיד כל כך אנשים יודעים. וגם עם הדגימה שאורוול הוא, יש בו איזה מין ישירות שמוטעים אצל מעט מאוד כותבים, וזה לא רק מתבטא בכתיבה הבדיונית, אולי אפילו יותר זה מתבטא בכתיבה העיונית, בכתיבה הפוליטית, בכתיבה התיעודית שלו. ההקדמה הזאת היא שהיא תורגמה בספר, היא תורגמה אחרי כן לעברית גם בהוצאה הקודמת של חוות החיות בעם עובד, ורואים שזה מאמר שנכתב ממש, כמו שפעמים אומרים, בדם ליבו. זה מאמר שכאב, זה מאמר שנובע מהכאב העצום שהוא חש על זה שהיו שקרים שהוא רצה לחשוף ולא נתנו לו לחשוף אותם.
זאת חלק מהעוצמה שלו, באמת התחושה הזאת שמרגישים שזה נכתב בדם ליבו, מין אכפתיות, מין בערה כזאת שניכרת מאוד בכתיבה. הספרים המצליחים שלו, כמו שאתה אמרת, חוות החיות ב-1984, גם בארץ הם נכנסו לתוכנית הלימודים, ויש להם חשיבות הרבה מעבר לספרות, כל הדיבור על עולם אורווליאני, האח הגדול, משטרת המחשבות. באחת הרשימות בספר הוא כותב שככה הוא רואה את יהודו כסופר.
כשאני מסתכל אחורה על העבודה שלי, אני רואה שתמיד באותם מקרים שבהם לא הייתה לי מטרה פוליטית, הפקתי ספרים חסרי חיים והתפתיתי לקטעים מליציים, משפטים חסרי משמעות, שמות תואר דקורטיביים ויומרנות רטנית באופן כללי.
אז הוא ראה בהיותו סופר ממש תפקיד פוליטי אקטיבי.
כמו שהוא אומר, נקודת המוצא שלי היא תמיד הרגשת תמיכה בצד מסוים, תחושת עוול. כשאני מתיישב לכתוב ספר, אני לא אומר לעצמי, אני עומד ליצור יצירת אמנות. אני כותב אותו מכיוון שיש שקר שאני רוצה לחשוף, איזו עובדה שאני רוצה להסב אליה תשומת הלב, והדאגה הראשונה שלי לזכות לאוזן קשבת. אבל לא הייתי יכול לבצע את העבודה של כתיבת ספר, או אפילו של מאמר ארוך בכתב עת, אילולא הייתה זו גם חוויה אסתטית. אני חושב שכאן בדיוק הוא מתייחס למה שאמרת קודם, קודם כל שהדברים נכתבים עם כאב, נכתבים מהלב שלו, אבל גם הוא אומר בתקופה אחרת, יכול להיות שהייתי כותב על פרחים וציפורים רק, וכל הדברים של הטבע שאני אוהב, אבל אנחנו יודעים על איזה תקופה ארורה הוא כתב ובאיזה תקופה ארורה הוא חי. הוא חווה את הדברים, נסע להילחם בספרד, הוא נלחם את כל המלחמות כנגד האידיאולוגיות הנוראיות של אמצע המאה ה-20. ואני חושב שהדבר המעניין שהוא כן מייחס את הכתיבה שלו, למרות זאת, כמו שהוא אומר כאן בפסקה הזאת, כן לחוויה אסתטית וספרותית. זאת אומרת, הוא אומר, אני את כל הדברים האלה, אבל לא, עם כל הדברים האלה, לא מתכוון לוותר על הרצון שלי לתת לזה עיבוד ספרותי ולא לעשות מזה איזה מנשר פוליטי שטוח וחולף.
ישנו כאן המאמר שיש אולי מן המאזינים שלמדו אותו בבית הספר בשיעורי אנגלית, לראות בפיל, שוטינג אין אלפנט, יש הרבה שזוכרים את זה. אני חושבת שזו דוגמה לסוג כזה של מאמר. אולי אתה יכול להזכיר מה מדובר?
כמו שגיאור אמר, לאורוול היה הכבוד או העונג המפוקפק להיות חלק מהרבה מאוד דברים נוראים שקרו במאה ה-20. בין היתר, כשהוא היה בחור צעיר, הוא התגייס למשטרה הבריטית בבורמה מסיבות שעד היום בין הביוגרפים אני חושב שיש עליהם חיבוקי דעות. במאמר המאוד מפורסם שלו במקרה הזה, לראות בפיל, הוא כותב מנקודת מבט של שוטר, כנראה מדובר על אירוע שהיה, אבל
הוא הרי היה
שוטר. כן, הוא היה שוטר. הוא מתאר אירוע שכנראה היה, אבל לא כל כך חשוב כרגע בדיוק מה הייתה האמת ההיסטורית במקרה הזה. הוא נאלץ לראות בפיל שהשתולל. עכשיו, אחד הניסיונות שלו במאמר הזה זה להסביר למה שוטר שנמצא מול המון של 2,000 בורמזים מגיב כפי שהוא מגיב. בעצם כשהוא מנתח את העניין, הוא אומר, לא הייתי צריך לראות בפיל הזה, אבל הבורמזים ציפו שאני אתנהג כמו מה שקוראים בהודו סהיב.
כי הפיל הזה היה יותר פשוט לקרוא, למצוא את הבעלים של הפיל, ואז כנראה הוא היה מצליח להרגיע אותו, ובכלל הפיל כבר היה רגוע כשהגיע אליו השוטר.
וכאן יש לו תיאור מאוד יפה של המעמד שלו מול אותם 2,000 בורמזים, כשהפיל מולו, והוא בעצם יודע שהוא לא חייב להרוג אותו. הוא כותב, כשעמדתי שם עם הרובה בידיי, תפסתי לראשונה את הנביבות, את חוסר התוחלת שבשלטון האדם הלבן במזרח. הנה אני, האדם הלבן עם הרובה שלו, עומד לפני המון המקומי הלא חמוש, ובכל השחקן הראשי במחזה. למעשה הייתי רק בובה מגוחכת, הנדחפת לפה ולשם לפי רצונן של אותן פנים שאובות מאחורי. תפסתי באותו רגע, שכאשר האדם הלבן הופך לרודן, את חירותו שלו הוא הורס. הייתי מוכרח לראות בפי. לעשות את כל אותה דרך עם רובה ביד, כש2,000 איש צועדים בעקבותיי, ואז לגרור את רגליים משם בחולשה, בלי לעשות כלום? לא, זה לא היה אפשרי. ההמון היה צוחק עליי.
מה שמאוד נוגע בספר הזה, זה באמת מעבר לסיטואציה החברתית הזאת, הוא מתאר בכאב גדול את איסוריו של הפיל, שהוא הרי לא הורג, הוא לא מת מיד, יש גסיסה שנמשכת, עוד יריה ועוד גסיסה, והפיל בהתחלה לא מבין מה קורה לו, ואז הוא קורס, וגם נוגע ללב, כשהוא מתאר את כל הילידים, באים שמחים עם סלים וסכינים כדי לקחת להם לבזוז את הבשר של הפיל. אז יש לה יכולת הזאת לראות בו זמנית כמה דברים, וזה אולי גם כן אחד מהכוחות של הכתיבה שלו במאמרים.
יש לו כאן שני דברים. קודם כל, הפיל הוא חלק מהטבע, ואורוול בכל הכתיבה שלו עסוק בהרס של הטבע על ידי האדם, בעיקר הציביליזציה המתועסת. אבל בהחלט גם בבורמה הרג לא הכרחי של פיל. אני חושב שהנקודה המעניינת היא התיאור שלו הלא מחמיא של ההמון הבורמזי. ואני חושב שמבחינה הזאת הכתיבה שלו היא, יש בה גם כנות וגם עוצמה. אולי זה מנקודת ההנחה שברגע שהבנתי שאני האדם הלבן כאן במזרח כמדכא, אז אם ככה יש שחור ולבן, אני והלבנים והאנגלים רעים והבורמזים טובים. זאת אומרת, הוא בהחלט גם מתאר את הצדדים המאוד לא מחמיאים של ההתנהגות של ההמון בבורמה. כל אלה נכנסים ליצירות הגדולות והמפורסמות שלו, שאני חייב להדגיש שהם לא פסגת יצירתו בכך. הוא פשוט מת אחרי 1984, הוא כבר תכנן עוד שני ספרים. אז זה לא שהכל מוביל לחוות החיות ב-1984, אבל יש רעיון אצלו שחוזר, שעד מגע בו יפה בקטע שהוא יקריא, וזה התדמיות של כוח והצורך להראות כוח. וכך גם המפלגה ב-1984 אובריין, החוקר מטעם המפלגה, מטעם משטרת המחשבות, מסביר לווינסטון שניסה לעשות איזה מרד קטן ולא מוצלח כל הזמן, מה המהות של שליטה. המהות של שליטה היא קודם כל בהפגנת כוח, וכוח לשם כוח כדי להשיג תודעה. ואורוול כאינטלקטואל באופן טבעי עסוק כל הזמן בתודעה, וכיצד לשחרר את התודעה, כיצד לשחרר אותנו קודם כל מהכלא שאנחנו שמים את עצמנו בו במחשבות שלנו. ואחד המאמרים המפורסמים ביותר שלו בהקשר הזה, שמתורגם לראשונה בעברית, זאת המלאכה לא קלה, שיועד התמודד איתה יפה, זה המאמר פוליטיקה והשפה האנגלית. זו הדרך שאנחנו משתמשים בשפה, עד כמה היא מעצבת את הפוליטיקה, עד כמה הפוליטיקה שלנו מתנוונת, עד כמה השאיפות שאנחנו גם כן מדברים עליהן במסגרת שחברה דמוקרטית הולכות ומתנבנות ונעלמות כשאנחנו לא משתמשים נכון בשפה. לדוגמה, נותן שלנו רשימה של המלצות שהוא אומר לא חובה לעמוד בהם, אבל לדוגמה, אל תשתמשו במילה מדעית או מילת ז'רגון שאתם יכולים מקבילה באנגלית יומיומית. זאת אומרת, אל תשמרו אצלכם את הידע, חלקו אותו רחב ככל האפשר. אל תשתמשו בפעלים סבילים שאתם יכולים להשתמש בפועל פעיל. מישהו עושה את זה, זה לא שמישהו מצא את מותו, מישהו הרג אותו. ועוד ועוד.
מדוע הוא קורא לספר 1984? זה הרי מין שנה מיתולוגית, ולקראת השנה הזאת אנשים חשבו שיחרב העולם ב-1984.
אנחנו יודעים דבר אחד, הוא לא קרא לה 1984 בגלל שבעברית זה תשמד, זה אנחנו יודעים. הוא כנראה קרא את 1984, זה דבר שגיורא מזכיר במבוא, בגלל שזה היפוך של הספרות 1948, של אותה תקופה שבה הוא עבד על הספר. עוד הערה אולי בנוגע לקשר בין הרומנים הידועים שלו לבין המאמרים. יש גם קשר טקסטואלי פשוט. אני במסגרת עבודת התרגום על הספר קראתי שוב את 1984, ובאחד הקטעים הנוראים של הספר הזה, בקטע שבו ג'וליה ווינסטון נתפסים על ידי משטרת המחשבות, הקטע שהם מקדים לזה הוא מין קטע אידילי כזה, שהם עומדים בחלון ומסתכלים על אישה גדולת ממדים, הפרולים, כמו שהם קוראים בספר, המעמד הנמוך, המעמד בעצם העבדים של הדיקטטורה הזאת. וכשקוראים את התיאור הזה, פשוט אי אפשר שלא לראות שהתיאור הזה מופיע בצורה אחרת בספר שאורוול כתב יותר מ-10 שנים לפני 1984, הדרך לרציף ויגן, שאנחנו תרגמנו מתוכו 3 פרקים בספר הזה. והוא כותב בנקודה מסוימת בוויגן, הוא כותב: בחצר האחורית של אחת הבתים קראה אישה צעירה מעל אבנים נועצת מקל כלפי מעלה בציור ניקוז מאופרת שבא מהכיור בתוך הבית, שאני מניח היה סתום. אז הבנתי שאנחנו טועים כשאנחנו אומרים שזה לא אותו דבר בשבילם כפי שזה היה עשוי להיות בשבילנו.
בשבילם זה
המעמד הנמוך, אני, שאנשים שגדלו בשכונות עוני אינם יכולים לדמיין שום דבר פרט לשכונות עוני. כי מה שראיתי בעיניה לא היה אותו סבל בלי דעת של חיה, ידע טוב מאוד מה קורה לה. הבינה טוב בדיוק כמוני איזה גורל נורא הוא זה להיות קורעת שם בקור החודר על האבנים הבוציות של חצר אחורית בבית עניים, נועצת מקל במעלה צינור ניקוז מזוהם. עכשיו, האישה הזאת ב-1984, שווינסטון, תוך כדי המחשבות שלו על הפרולים ועל הסיכויים למרד הקצת חסר סיכוי שלו, היא הבסיס לתקווה שלו. המודעות של הפרולים שתעלה ותגדל היא הבסיס לתקווה של ווינסטון במרד שלו ב-1984. ואנחנו רואים שאורוול, תוך כדי ההסתכלות שלו בעניים, בחסרי הבית, בחולים שהוא היה מושפז ממאמר על החוויות שלו בבית חולים בפריז, מתורגם בספר,
מאמר איך מתים העניים. אפשר אולי לקרוא את קטע קצר משמה. הוא מאושפל שם, כנראה בגלל איזה סוג של שפעת.
נתנו לי צונת לילה מפשטן וחלוק כחול קצר מפלנל, בלי נעלי בית. לא היו להם כאלה של מספיק גדולות בשבילי, הם אמרו, והוליפו אותי לאוויר הפתוח. זה היה ליל פברואר ואני סבלתי מדלקת ריאות. המחלקה שאליה הלכנו הייתה במרחק של 200 יד, ונראה היה שכדי להגיע אליה היית צריך לחצות את חצר בית החולים. מישהו קרקע לפני עם פנס. שביל החצץ תחת רגלנו היה מחוסה כפור, והרוח הצליפה בחלוק הלילה שעטף את שוקי הערומות.
אז ככה ברגל, ברגליים חשופות, הוא חוצה את 200 הירד האלה על החצץ, בית החולים.
אני חושב שהסיבה העיקרית בעצם אנחנו קוראים את המאמרים העיתונאים והספרותיים של אורוול אחרי כל כך הרבה שנים, בגלל היכולת שלו לקחת את החוויות שלו עצמו ולתת להם עיבוד ספרותי. ואחת השאלות היא גם כן עד כמה הדברים שהוא כותב בחוויות כמו בבית החולים, או במיוחד הוויכוח הזה קיים בהרחבה על מאמר שהוא כתב בשם כאלה היו ההנאות, such such was the joy, ועוד פעם האירוניה בעבודה על החוויות שלו בבית ספר היסודי שהוא למד בו. הוויכוח, שאלה היא עד כמה הדברים האלה היו כמו שהם היו, ועד כמה הוא, אנחנו רואים את הסופר והפולמוסן בציאו שגם מעמיד את הדברים ומסדר את הדברים בשביל העמדה הפוליטית והאידיאולוגית שלו. בכל אופן, דבר אחד בטוח זה שהוא חי את החיים שלו בלי הנחות, וזו הייתה הגדולה וגם הטרגדיה שלהם. אחד הדברים שלי הוא חשובים במיוחד זה כל המאמרים הספרותיים שלו. זה אורוול שהרבה פחות מוכר בארץ, אבל אפילו אם ניקח מאמר שלו על ספרות פופולרית, ראסל ומיס בלנדיש, שהוא מאמר מדהים, קודם כל כי אורוול היה מהראשונים, האינטלקטואלים הראשונים באירופה של אמצע המאה ה-20, שחשבו שתרבות פופולרית זה דבר שצריך להתייחס אליו ברצינות. גם אם אתה לא אוהב את זה, ודאי להתעניין ולחקור מה קורה שם. והוא דווקא בתוך הספרות הפופולרית, ספרות פשע זולה, הוא מוצא שם דברים שגם נכנסים, גם חלק מהדימויים שנכנסים לתוך 1984, הדימוי המפורסם שאובריין אומר לווינסטון, אתה רוצה לדמות מה זו השליטה של המפלגה, תדמה בנפשך אדם שדוחף את המגף שלו לתוך הפרצוף של מישהו ומסובב את זה לנצח. את הדימוי הזה הוא לקח מתוך אחד מספרי הפשע הזולים של התקופה שהוא כתב עליהם.
ועם כל זה, לא ברור מדוע כשהוא כתב בימי מלחמת העולם השנייה על האנטיסמיות ועל הנאציזם, שהם היו תופעות שמי שיש לו מצפון חברתי כמו לאורוול לא יכול להתעלם מזה, הוא כמעט לא כתב.
אורוול יש לו ניסיון במאמר אנטישמיות בבריטניה להתמודד עם נקודה שהיא כואבת גם לאנשים שמאוד אוהבים אותו, וזה הרקע האנטישמי המסוים שבו הוא גדל בבריטניה. רואים את זה גם מבחינה ספרותית, במיוחד בדפוק וזרוק בפריז ובלונדון. רואים את זה גם במאמר שמופיע אצלנו באוסף, צמוד למאמר אנטישמי בבריטניה, נקמה חמוצה. הוא מתאר שם את החוויות שלו ממחנה שבויים באירופה הכבושה, עם סיור שעשה להם שם יהודי שעבד עם הצבא האמריקאי, שהוא מכנה אותו בשם יהודי וינאי קטן. היה לו רקע אנטישמי, אבל המעניין יותר מאשר רקע אנטישמי, שהוא כנראה משותף להרבה מאוד סופרים באירופה של אותה תקופה, זה הניסיון שלו להתמודד עם זה. ובאנטישמיות בבריטניה הוא אומר, המקום להתחיל להילחם באנטישמיות זה בתוך המוח שלך. סיבה אחרת זה שבאותה תקופה היה מאבק בפלסטינה, שאורוול היה בצד של הבריטים. הוא לא התנגד לשאיפות של היהודים לבית לאומי, אבל גם, כמו שגיאור אומר במבוא, לא תמיד היה לו כל כך קל עם זה ששוטרים בריטים נהרגים כאן מפעולות של המחתרות ומפעולות של הפלסטינים באותה תקופה. זה לא היה לו קל.
אבל עם כל ההסברים האלה, עדיין זו שאלה לא פתורה. הוא כבר ידע בשנים שהוא כתב ועוד היה חי, הוא ידע מה נעשה באירופה, הוא ידע מה הנאצים עשו.
אני חושב שצריך לזכור בכל זאת שהוא מת ב-1950, ושבשנים הראשונות אחרי סוף מלחמת העולם השנייה הוא עצמו היה עסוק מאוד מאוד בלחשוף לשמאל בבריטניה את הקשיים של הסטליניזם. וארתור קצלר, שהיה ידידו אותו וסופר אנטי קומוניסט, לגבי העובדה שאורוול לא התעסק מספיק עם השואה כמו שהיינו מצפים ממישהו מהומניסט, הוא אמר, יכול להיות שלבן אדם יש certain calories of indignation, זאת אומרת, אתה יכול לקרוס על הכל. אז הוא היה לו את הנושא הגדול שלו. אני חושב שצריך לזכור שהתודעה של השואה בכלל זה דבר שהתפתח מאוד ב-50 השנים שעברו מאז מלחמת העולם השנייה, ואורוול לא חי את בשנים האלה.
תודה רבה לכם, גיורא גודמן ויועד וינטר סגב. אולי אנחנו נסיים במשפט שאורוול כתב ברשימה שלו, מדוע אני כותב. כל הסופרים הם גאוותנים, אנוכיים ועצלים, וביסוד המניעים שלהם עומדת תעלומה. כתיבת ספר עם מאבק נוראי ומתיש, כמו התקף ארוך של איזו מחלה מכאיבה. תודה רבה לכם.
ועל המצבה שלו בחצר הכנסייה שם ביקש להיקבר, כתוב אריק בלייר. מתחת לאף שלך, אוסף המאמרים של ג'ורג' אורוול, הופיע באותה דביר, בתרגומו של יועד וינטר סגב, עם הקדמה מפורטת של גיורא גודמן, שניהם השתתפו כאן בשיחה. כל ישראל, המוסף לספרות, רשת א', פסק זמן לחידה השבועית שלנו, בשבוע שעבר.